ודעת רבי נחמיה. כן, רבי נחמיה סובר, לא כמו רבי יוחנן, שהחירות היא חירות מן ממלאך המוות. רבי יוחנן אומר זה בשם רבי לעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, כמובן. כן, בשם תנאים. אבל רבי נחמיה, הוא סובר לא חירות ממלאך המוות, אלא חירות מן המלכויות. כלומר, שמה שהושג, המעלה שהושגה במעמד הר סיני, הייתה מעלת החירות מן המלכויות, כלומר, העצמאות המדינית, ואם לא היו חוטאים בחטא העגל, היינו נשארים לעולם במצב הזה של עצמאות מהשעמום. אומר שהמלכויות הם מתנגדים לישראל תמיד. מעניין הדבר הזה. המלכויות הם מתנגדים לישראל תמיד. למה מתנגדים לישראל? מוזר. וכי שאר העמים מתנגדים להם תמיד, ואילו לנו מתנגדים תמיד. יש לנו אגב בעיה. אדם שכל הזמן חושב שרודפים אותו, איך קוראים לזה? פרנואיד. יש לו מחלת רדיפה. ואם זה נכון שבאמת רודפים אותו, אז יש לו בעיה. קל וחומר אם הוא פרנואיד שצודק. כלומר, פרנואיד שצודק, זה לא מדויק, כי זה יכול להיות שזה בא משני כיוונים. יכול להיות שהמציאות היא שרודפים אותו, יכול להיות שגם אם לא היו רודפים אותו, הוא היה כל הזמן חושב שרודפים אותו. אז אפשר להכפיל את הבעיה. הוא פרנואיד וגם צודק. ייתכן מאוד שזהו המצב של עם ישראל. אנחנו כל הזמן אומרים שרודפים אותנו, וחוץ מזה גם נכון. אז מה שאומר כאן, ידוע כי ההתנגדות הוא מפני כי ישראל הם נבדלים ואומות העולם הם חומריים, ודבר זה כבר בארנו פעמים הרבה מאוד. נקודה. אחד המקומות שבהם בארנו את זה מאוד זה בנצח ישראל פרק ב'. שם המהר"ל מסביר שיש בעולם שני מוקדים, מוקד הנבדל ומוקד הטבע. המוקד של הטבע דורש אחידות, כן? זה המאפיין העיקרי של הטבע, שהוא תובע אחידות, הכל אחד, הכל אותו דבר. ואילו הנבדל, הנבדל מן החומרי, הוא חריג. החריג מזמין את הלחצים מצד המאחד, כן? מצד האחיד. הטבע האחיד מתנגד לנבדל החריג. פשוט מאוד. כן, משל למה הדבר דומה, הבאתי את המשל הזה מספר פעמים, ל-100 אפרוחים צהובים שמכניסים בתוכם אפרוח אחד שחור. הם יהרגו אותו. מדוע? מפני שהוא חריג. כלומר, זה בולע אותו, זה מבטל אותו. יש ביטוי כזה בהלכה, ביטול ב-60. אם יש 60, אז האחד בטל, לעומתם. סליחה, האם ההערה שהוספת עכשיו, ביטול, יש גם ביטול ברוב, האם היא מוסיפה משהו להבנה של הטקסט?
כן, זה דווקא מאות מול אחד,
זה
שתיים
מול אחד. בסדר, אז מה? אבל אתה מבין שאני מנסה להעביר פה איזשהו רעיון. וזה לא, לי זה לא מוסיף, נגיד. אולי אני לא מספיק פתוח לאפשרויות הגנוזות בדבריך המעמיקים. אבל לי יש איזה מין, איך לומר, מוגבלות. אני משועבד לטקסט. טוב. אז אם כן, יש התנגדות בין ישראל לאומות, מצד ההתנגדות בין החומרי לבין הנבדל. אומות העולם, אומר לך המהר"ל, הם חומריים. ואילו ישראל הם נבדלים. מה משמעות החומריות הזאת של אומות העולם? ומה משמעות הנבדלות של ישראל? הרי אם אנחנו נסתכל על עצמנו, גם אנחנו חומריים. ואם נסתכל על אומות העולם, נראה שגם אצלם יש נשמה, יש צלם אלוהים. אז מה המשמעות של אלה חומריים ואלה נבדלים? אולי תגיד במעשים שאלה צדיקים ואלה רשעים. זה גם לא מדויק, יש יהודי צדיק, יש יהודי רשע, יש גוי צדיק, יש גוי רשע. אלא מה תגיד, מדובר ברב או במעט? נתת דבריך לשיעורים, כי דברים כאלה יכולים להשתנות במהלך השנים. אז מה המשמעות של הביטוי שהגויים הם חומריים? הכוונה, כפי שהמהר"ל הסביר במספר מקומות, גם בנצח ישראל פרק י"א, שאצל אומות העולם הצורה בטלה בתוך החומר, ואילו בישראל החומר בטל לצורה. זאת אומרת, יש צלם אלוהים אצל אומות העולם. אלא שאותו צלם אלוהים, איך לומר, משוקע בתוך הטבע, כך שהוא לא יכול לבוא לידי ביטוי מושלם, הוא לא עצמאי, הוא לא בן חורין. מובן? כלומר, ולכן, הם כל התרבויות, מצרים, נקראת בית עבדים. יש שמה עבדות לטבע. זה גם נקרא מצרים מלשון מצרים, זה מצר, זה מצמצם. נכון, יש שם צלם אלוהים, אבל קשה לו לצאת אל הפועל. קשה לו להתבטא באופן עצמאי. בעם ישראל יש הכרה של הנבדלות של צלם אלוהים, עד כדי אפשרות סבירה שהחלק החומרי הטבעי ישועבד לחלק הצלמי אלוהי. מובן? זה הכוונה. ולכן גם יש אחר כך סטטיסטיקה של הרבה צדיקים בישראל ומעט באומות העולם. אבל זה מתחיל מתפיסה אחרת של מהות הנפש בכלל. האם הנפש היא איזשהו פוטנציאל בתוך הנפש הבהמית, או שזה ניצוץ אלוהי עליון מלמעלה. וזה מתחבר לשאלה יותר רחבה לגבי מהות הנפש בכלל, מחלוקת בין הקדמונים אצל תלמידי אריסטו, מפרשי אריסטו. האם הנפש היא הכנה בנפש הבהמית לקבל המושכלות, או שמא הנפש היא ישות עצמית? מחלוקת. אני אסביר מה צידדי המחלוקת. אפשר לומר שכל אדם הוא סוג של בהמה, אבל אם הוא יתאמץ, הוא יתעלה מעל הבהמיות שלו, ואז הוא יהיה משהו על בהמי. אבל אם זה כך, זה אומר שנקודת המוצא, נקודת הפתיחה של האדם, היא קודם כל בהמית. אבל יש לי נתונים להשתנות. ואם אני לא אנצל את הנתונים האלה, כשאמות, אמות כמות החתול, כמות הנמר, כמות הצבי והאייל. בסדר? זאת אומרת, בסופו של דבר, איני אלא גוש של חומר, מאורגן היטב ומשוכלל. זה מה שאני. אז זאת אומרת שאני בסופו של דבר דבוק בתוך הקיום. כן? היו גויים במאה ה-20 שקראו לזה להיות, כלומר, זה הדביקיות של הקיום. כן? משהו תופס אותי מלמטה, כמו מסטיק אחד גדול, מרשמלו ענק, בממדים של כל האישיות שלי. נורא. אני מנסה לצאת ולא יכול. זה בעצם המצב של צלם אלוהים אצל אומות העולם, לפי איך שהמהר"ל מסביר אותו. הגישה האחרת אומרת, לא, מה פתאום? בצלם אלוהים עשה את האדם, יש ניצוץ אלוהי עליון ששוכן בתוך נפש האדם, זה הנשמה שלו. ואגב, כל פעם שאתה עושה את זה, אני שואל את עצמי, אתה יודע שהמצלמה לא רואה את מה שאתה עושה עכשיו? לא, לא, לא. זה רק בשלב הזה שהיא רואה. אז כך שאתה יכול ללכת זקוף, זה בסדר, אין שום בעיה. לא, אני חושב שזה יותר גישה נפשית, זה עמדה נפשית, אבל בסדר, אני לא אכנס עכשיו לניתוח.
כן, הבנתי,
בסדר. מה? כן. אתה רוצה אבל נעשה ניתוח של הדבר הזה. אז, אבל לא עכשיו, לא עכשיו. כן, אנחנו לא פה על ספת הפסיכולוג. עכשיו, בואו נחזור לעניין. אז הגישה השנייה מדברת על בצלם אלוהים עשה את האדם. יש באדם ניצוץ אלוהי. הניצוץ הזה הוא קיים בין שהאדם צדיק ובין שהוא חלילה רשע. בין צדיק, בין רשע, יש ניצוץ אלוהי עליון. אומר, זה דבר שהוא מצוי יותר בגישה היהודית, והרב קוק סבור בעולת ראייה שזהו ההבדל בין נשמות ישראל לנשמות הגויים. שנשמות ישראל הן אצולות מן הקודש העליון, ולכן בין כך ובין כך האדם קדוש, ואצל אומות העולם יש יותר גישה של הנפש כפוטנציאל שבטבע, ולכן יותר אחיזה בחומר. מובן? כן, בבקשה. ששני נשמות? זה לא מה שהרב קוק אומר. הוא ודאי לא ישתמש בביטוי אלילי כמו חלק מהאלוהים, זה ודאי שלא. כן? כי הרב קוק לא חושב שהאדם הוא אלוה. הוא לא חושב דברים כאלה. אבל פה דבריך מתחברים לשאלה שפה על המסך. לא הבנתי מה ההבדל בנשמת יהודי לנשמת גוי. אתה רואה? אתה והמסך מתאימים בדעותיכם. טוב, אז אני רואה שאני צריך להסביר את הדברים קצת יותר בהרחבה. חשבתי שכיוון שהדברים נלמדו פעם, הם ברורים, אבל אני רואה שלא. לצורך זה, אשתמש בעולת ראייה חלק ב'. בעולת ראייה חלק ב', זה החלק של שבתות וחגים. בין חלק א' זה של ימות החול. חלק ב' של שבתות וחגים. יש פרקי אבות שקוראים אותם בשבתות מסוימים בשנה. כאן הרב דן במשנה האומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ומה עם גוי? יש לו חלק לעולם הבא? כן או לא?
לא בהכרח.
אם הוא רוצה יש, לא רוצה אין. נכון? זאת אומרת שיש הבדל בין מהות הנשמה של היהודי, שיש לה חלק לעולם הבא באופן מובטח, מובטח לו שהוא בין העולם הבא, ואילו אצל הגוי, אם ירצה יהיה לו, לא ירצה לא יהיה לו. כן. אני לא שמעתי כלום, סליחה. איך זה ש... איך יכול להיות שיש יהודי שאין לו חלק לעולם הבא? זה לא יכול להיות. נכון? איך כתוב בתחילת... אני לא יכול לענות ככה. קשה לי. כלומר, אני כל פעם מנסה להתחיל לענות, ואתה ממשיך את השאלה, אז אני לא יודע. גמרת עם השאלה או לא? בסדר. עכשיו אני בטוח שאני יכול לענות? בסדר. יש במשנה ביטוי... פרדוקסלי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מיד אחר כך יש משפט, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. ודווקא הם יהודים. אז אם כך, גם הניסוח של המשנה הוא לא טוב. היה צריך לכתוב חוץ מ. או, היה אפשר להגיד, יש מישראל שיש להם חלק לעולם הבא, ויש שאין להם, או אלו שיש להם ואלו שאין להם. כמו אלו מציאות שלו, ואלו חייב להכריז. נכון? יש נוחלין ומנחילין, יש נוחלין ואין מנחילין. יש ביטויים כאלה במשנה. אבל כאן כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואחר כתוב ואלו שאין להם. זה בא ללמד אותך שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולל אלו שאין להם חלק לעולם הבא. תהיתי? מה? כן, אבל קודם כל אני רוצה שתבין את מה שכתוב. כתוב ככה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל כל אלה שיש להם חלק לעולם הבא, כלולים גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא. למה? כי מכיוון שהם מישראל, אף על פי שאין להם חלק לעולם הבא, אנחנו נכריח אותם להיות ראויים לחיי העולם הבא. לכן הם יתייסרו ייסורים רבים בעולם הזה, בגיהינם, גלגול לנשמות, ייסורי התשובה, כל מה שאתה רוצה, בסוף הוא יהיה ראוי. כפי שאומר האריזל, כל ישראל יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא. כלומר, אבל מכיוון שיהודי לא עוזבים אותו בשקט. לעומת זה, הגוי, אם הוא רוצה, אין לו. עוזבים אותו בשקט. רוצה שלא יהיה לך? אין לך, אין בעיה. אתה רוצה חלק לעולם הבא? יהיה לך. לפי זה, חיי הגוי הם יותר נוחים באופן אבסולוטי. כלומר, אמנם אין לו תעודת ביטוח כמו שיש לישראל. מצד שני, אם הוא לא רוצה לשחק, יוצא מהמשחק. לכן רוב בני העולם בחרו להיות גויים ולא יהודים, משום שזה הרבה יותר משתלם מבחינת החוזה שעליו אתה חתום. בסדר? אז למה היהודים בחרו להיות יהודים? כי כנראה היהודים הם אידיאליסטים. מתוך אידאל אנחנו בוחרים בזה. מובן? כן, מה אתה רוצה? יש כאלה שפרשו כדבריך. אלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה אפיקורסים כאלה שהם לא ישראל בכלל. אבל אז, המשפט הוא לא מובן. היית צריך להגיד, כל מי שיש לו חלק לעולם הבא הוא ישראל. כלומר, ההגדרה היא בכיוון ההפוך. כלומר, אם אתה אומר שהתנאי כדי להיות בן, כדי שיהיה לך חלק לעולם הבא, זה שיהיה לך חלק לעולם הבא, אז אתה מגדיר את הדבר על ידי עצמו. לכן זה לא סביר. למרות שיש כאלה שפרשו ככה, אני לא אומר שלא. כן, מה אתה רוצה?
הגוי רוצה, לא רוצה. הוא מקיים ישר
מזו בנוח? מה זאת אומרת שהגוי רוצה?
אם הוא רוצה, יהיה לו שתקור
לעולם הבא. אם הוא רוצה, יהיה צדיק. יהיה לו חלק לעולם הבא. לא יהיה. לפי הדרישות של הגוי. אתה אומר שבע מצוות בני נוח, תלוי. זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות אולי. אז יש מה לדון. מה זה נקרא צדיק אצל גוי? בסדר, זה דיון בפני עצמו, שאני לא יכול לפתוח אותו עכשיו, בגלל שהוא דיון רחב מדי, לעומת הנושא שאנחנו עסוקים בו. לכן למרות חשקי הרב להתייחס אל השאלה, אינני יכול לעמוד בדרישה הזאת. כעת, לפחות. כן, בבקשה.
לא יודע אם זה קשור, אבל העולם הבא שלנו, זה אותו עולם הבא כמו שלהם?
אתה שואל, האם העולם הבא שלנו זה אותו עולם הבא כמו שלהם?
כי אם כן, אז מה משתלם להיות יהודי?
כי אם כן, מה משתלם להיות יהודי? טוב, קודם כל, מן הסתם שזה לא אותו עולם הבא, אבל גם אם נאמר שזה אותו אחד, זה לא משתלם להיות יהודי. אני מסכים איתך. להיות יהודי זה לא נעשה בגלל שזה משתלם. אלא להיות יהודי זה משהו אידיאלי, אנחנו אוכלים אותה, סובלים ייסורים בלי סוף, רק בגלל האידיאל שאותו אנחנו מייצגים. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. נכון? זה לא בשבילנו. אין בבקשה. אין ספק שמה? תסביר לי מה? אין ספק ש... כן, אני לא יודע, כשאתה אומר שאדם ללא שום ספק תבחר בחיים של יהודי, יש לי קושיה עליך מן המציאות. בתנאי שהוא אובייקטיבי. זהו, הכנסת פה תנאי שאני חושב דופק את כל העסק. מה זה אובייקטיבי? אובייקטיבי. כן, השאלה היא איפה יש אובייקטיבי בעולם הזה? איך תדע?
בעולם הזה, עולם
הבא... אני מבין, אבל...
כבוד הרב, יש לי שאלה. כולם חפשים בעולם, כולם, גויים ויהודים, מות חיים. מה יותר איכותי, מה יותר איכותי, מלך לישון בלילה, כמו בוגר מחשבה, מחשבה שאין אף אדם, אין שום בעולם שיכול לפגוע בי, אלא מגן, כאשר לא, ואין סיכוי שתלם...
סליחה, אתה מדבר ככה, בגלל שאתה יהודי. אבל תשאל, יש כמה מיליארדי אנשים שאני מציע לך לשאול אותם, מה הם חושבים על הנושא הזה? ואתה תראה, למרבה ההפתעה, שהם חושבים אחרת ממך. נכון, נו, זהו. יש ביטוי נפלא שאמרו, אני לא יודע מי אמר אותו, אבל הוא ביטוי כנראה נכון. קשה להיות יהודי. יש ביטוי כזה, כן.
הרב שלי אמר ביטוי כפוך.
אני לא אמרתי שאני אמרתי את זה. אמרתי שיש כאלה שאומרים את זה.
אז מי הרב שלי אמר, להיות יהודי, לשמור את זה הכי קל, רק לתת לאור לזרום ולא להפריע. זה הכל. זה מה שהרב אומר, ציטוט. לתת לאור לזרום.
אז יש צד כזה ויש צד כזה. הלאה. אז אני רוצה רק להראות לכם מה שאומר כאן הרב פוק בנושא הזה. בסדרי הנשמות, זה בחלק ב' של עולת ראייה, בעמוד קוף נדבר. בסדרי הנשמות ומדרגותיהם, או קנו, כן, קנו בגימטריה יוסף, יוסף, יוסף. זה גם איזה סירה קטנה. כן. בסדרי הנשמות ומדרגותיהם. יש גם כן שני אופנים כאלה. יש מציאות נפש, נו, מה קרה? יש מציאות נפש כוחנית. כשהרב קוק אומר כוחנית, הוא מתכוון פוטנציאלית, בכוח. כתואר נקודה, בלתי פרצופית, והיא רק הכנה, המשתלמת בקבלתה המושכלות, בשלמות הדעת והמעשים. כלומר, אם היא תתאמץ, היא תהפוך להיות פרצוף שלם, כלשונו של הרב. ולעומת זה, הנשמות האצולות ממקור הקודש, בשלמות תוכנן, כתואר פרצוף שלם, כעניין המלאכים. אלא שעל ידי עבודתן הנכונה בעולם המעשה, יש להם להוסיף חיל ואומץ. ומבוארים הדברים בזה, בדברי הרשב"י והמקובלים וכו' וכו'. ולפיכך, מבואר גם החילוק בערך הנצחיות שבין שני הצדדים האלה. כי מציאותה של הנפש הכוחנית, כלומר הפוטנציאלית, חשובה היא רק בהשתלמה, בדעת ובמעשה. וכשחסרה השתלמות הזאת, כלומר היא רשעה, הרי אין חוקה נותן לה הוויה גמורה, ולכן היא תיעלם. אבל הנפש השלמה בפרצופה ביסודה, אין עצם הווייתה עבודה, אף אם תחסר לה השתלמותה המפורטת. ובתיקון התשובה והמירוק הראוי, הרי חלק הווייתה מזומן איתה. ומבואר מזה שבהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כשהיה רצון השם יתברך לסדר נפשות האדם בדרך קליפה וסגולה, שבחר בישראל. להיקבע בזרע אברהם, יצחק ויעקב, נפשות נאצלות גמורות בפרצופן. בנפשותם של צדיקים נמלח, עם המלך ומלאכתו ישבו שם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל נשמות, שהם מצד עצמיותן כבר אלוהיות. אלא שצריך להתאמץ להוציא על ידי המירוק את זוהרן. אבל גם אם לא יתמרקו, הם נצחיות. זה מה שהמהר"ל כאן אומר, שישראל הם נבדלים. וליתר גויי הארץ, זבד האל הטוב ברוך הוא, זבד טוב של הנפש הכוחנית, בכוחה לקבלת מעלת המושכלות והמעשים הטובים, להנחילה בזה בראות טוב חיים נצחיים. כלומר, הגוי יכול לזכות לחיי העולם הבא. על כן, בישראל, אשר בהטיבם דרכם יעלו ויתרוממו, ובהתרפותם מתפקידם יאנשו מאוד, נאמר, אתם בני יעקב לא חיליתם. כי לא תכלה הנפש הגמורה בצורתה, רק תתאמץ לעלות למכון מעלתה. וכפי התעכבותה, כן יגדל מירוקה עד כלות רעתה, וישר טובה דבק בחיי העולם. לעומת זה, אומות העולם שחסידיהם המשלימים חוק נפשם, ודאי, יש להם חלק לעולם הבא, ואלה שאינם משלימים בדעת ובמעשים טובים, הלא נקודת הווייתם משוללת עם מציאות עצמית מתולדתם, והרשעה כולה כעשן תכלה. ועל כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כי עמך כולם צדיקים מתולדתם, נקודה. עכשיו, רק שכל אחד בחר עם איזה נשמה להגיע לעולם. אין? עניין צדקתם זו היא בסוד שקל משפט האמת של הבחירה הכמוסה שבארנו במקום אחר, שצפוי הוא חלק הנפש הראוי בהצילות שלמות צורתה, ולעולם ירשו ארץ וכו'. כן.
נשמה שלא בעולם הזה,
בעולם
של הלם ואסתר, שאנחנו לא רואים את האמת כפי שהיא, יכולה לבחור לא להיות נשמה יהודית, שהיא מחוברת למקור.
אתה אומר, איזה אדם בעולם הזה לא ירצה להיות יהודי אם הוא אובייקטיבי? ככה אתה שואל.
נשמה, לפני שנשמה...
אמרת, רגע, בעולם של אסתר, איפה העולם של אסתר?
אמרתי...
אני לא הבנתי.
הפוך, זאת אומרת, הנשמה שהיא לא נמצאת בעולם הזה, איך היא יכולה לבחור בעולם הזה להתגלם בתור לא יהודי?
איך נשמה בעולם העליון יכולה לבחור להיות גוי? כי זה כדאי.
אבל זה כדאי אולי בעולם הזה.
לא. זה כדאי, בגלל שאז האדם איננו חייב לעבור את כל הייסורים שיכריחו אותו להיות זכאי לחיי העולם הבא.
אבל ודאי שפה זה לא התכלית, והנשמה לא עיוורת כמונו פה שאנחנו חושבים שההמבורגר זה התכלית.
זה לא עניין של המבורגר או לא המבורגר, זה עניין של סיכון, של ייסורים. כלומר, האם אני מעוניין להיות מוכרח להיות אני? מידת ההכרח הזאת היא מקשה על רוב הנשמות להחליט להיות יהודים. הבנת אותי?
נראה לי מתאים לעולם הזה,
העולם הזה זה... אתה אומר, בעולם הזה רוב בני אדם, כיוון שהם אובייקטיביים, הם בוחרים להיות גויים. כן? מי יהיה משוגע לרצות להיות יהודי? ככה אתה אומר, אתה טוען שזה האובייקטיבי. בניגוד לחבר שלך מאחוריך שטוען את ההפך הגמור. אבל אתה אומר, בעולם הנשמות, מי לא רוצה להיות יהודי?
להיות נקושר לחלק
אלוקם ממעל. כן, מי לא רוצה להיות חלק אלוקם ממעל? כן. אתה יודע למה אתה מדבר ככה? כי אתה בחרת באופציה להיות יהודי. אז זה כבר, אז קשה לך לתפוס אחרת. בסדר? טוב. לא הבנתי עניין האצילה מן הקודש העליון. היצרן החליט לייצר חלק מהנבראים מחומר מובהר יותר, זו לא אפליה? שאלה טובה. תשובה. אני בחרתי מאיזה חומר להיבנות. וזה מה שהרב קוק רומז שמע בסוף דבריו, שזה בשקל הקודש של הבחירה הכמוסה, שבארנו במקום אחר. מהו המקום האחר? איגרת רשפ ג' ששם הרב מסביר בהרחבה, שהבחירה האמיתית היא לפני כל הוויה. ככל שהמציאות מתקדמת, הבחירה הולכת ומצטמצמת. רבנו, לכן זה לא אפליה. רבנו, זה שאנו מושפעים מדעות העולם ומנהיגים מסוימים מעיזים לומר לנו מה לעשות, ולפעמים אנו שומעים להם, האם זה שייך לשעבוד מלכויות? כן, ודאי, זה שייך לשעבוד מלכויות. זה אמנם לא שעבוד מלכויות באופן מהותי, אבל זה שייך לשעבוד מלכויות.
מה הכוונה שהנשמה בוחרת? מה זאת אומרת? היא יכולה להיות מובה למשהו אחר? כאילו זה לא שזה הנשמה של יהודי ויש נשמה של גוי?
יש נשמה של יהודי ויש נשמה של גוי. זה נכון.
מה היא בוחרת?
רגע, אני חושב שזה לא פייר מה שאתה עושה. אני הייתי באמצע לענות, אתה חוזר לשאול את השאלה. וזה מונע ממני גם לענות וגם ממך להבין מה שאני רוצה לענות. אני חושב ככה. כן. אתה אומר ככה, אז יש נשמה של יהודי ויש נשמה של גוי. זה נכון. ולפני שיש, איזה יש אני בוחר להיות? האם אני בוחר להיות ביש הזה או ביש הזה? זה החלטה שלי. זה נכון. זה כשאני הייתי חלק מהרצון של הקדוש ברוך הוא, בחרתי איזה אופן של רצון להוות. ואז בחרתי אם להיות נשמת גוי או נשמת ישראל. זה בעולם האצילות. בראשית האצילות של הנפשות לפני היש, בעין. תשמע שאתה אמרת יש ויש, אבל יש, לפני היש, יש עין. ובעין שמה בחרתי. כן, אני אסביר לך, עין זה לא אפס. עין זה שורש כל יש. נביא לך משל שמביא רבי שם טוב גפן בנושא הזה. אם תיקח מספר חיובי, בוא נכנה אותו למשל פלוס A. תחבר אותו למספר שלילי באותו ערך מוחלט, נקרא לו למשל מינוס A. פלוס A ועוד מינוס A זה שווה כמה? אפס, נכון? עכשיו, מה הגודל המועדף ל-A בנוסחה? מהו הערך של A? כמה זה? כל מספר שתרצה, נכון? זה יכול להיות מינוס 5 פוס 5, זה יכול להיות מיליון פוס מינוס מיליון, נכון? זה בעצם יכול להיות אינסוף ועוד מינוס אינסוף. כל זה שווה 0. אז מה זה ה-0? זה סך כל היש כולו. זאת אומרת שזה זה גונס בתוכו את כל אפשרויות היש כולם, והניגודים זה לזה, כך שהיש שיוצא מן העין הוא רק הוצא אל הפועל של אפשרות אחת מכל מה שגנוז בתוך העין. לכן לא בכדי אמרו רבותינו שהעולם נברא יש מאין. אז כשאתה כבר הגעת למצב שהנשמות הן מבחינת יש, אתה צודק. זה יש נשמה של יהודי, יש נשמה של גוי, כבר אי אפשר לשנות שום דבר. אבל מתוך העין, מה בחרתי להיות, לצאת אל הפועל, זה חופשי לחלוטין. ברור? כן? רגע, 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 שנייה. יש פה כמה... רק רגע. מה, מה לא הבנת? רגע, למדת קצת חשבון? בסדר. שני מספרים שבעלי ערך מוחלט שווה. שהאחד שלילי והשני חיובי. חיבורם יוצא אפס. זאת אומרת שאפס זה לא כלום, זה הרבה. זה כולל את פלוס חמש וגם את מינוס חמש. זה כולל בעצם אין סוף ספרות. מה, מינוס חמש זה לא מציאות? למה? זה הכיוון ההופכי לראשית הצירים. עכשיו יותר מזה, דיברתי איתך רק על ציר אחד. אני יכול גם לעשות עוד ציר אופקי, אנכי. ומלוכסן. בקיצור, אני יכול לעשות אין סוף צירים שכולם יוצאים מנקודת ראשית הצירים, ראשית הקואורדינטות, והנקודה הזאת שהיא אפסית, היא כוללת בתוכה את כל היש הפוטנציאלי כולו. הבנת? כשאתה אומר למישהו שהוא אפס, מה שאמרת עליו, עשית אותו כמעט אלוה. האם ההבדל היחידי בין גוי ליהודי הוא רק כדברי הכוזרי בהיותו מוכן יותר לנבואה? ואם כך, אזי במשך כל הדורות שנסתלקה הנבואה, אין הבדל ביניהם. אז יש לציין, קודם כל ההבדל בין יהודי לגוי הוא בהרבה דברים. רבי יהודה הלוי קובע לשיטתו שההבדל הוא הנבואה, יכולת הנבואה, ואז אתה אומר, לפי שיטת רבי יהודה הלוי, בהסתלק הנבורה, כפי שכתבת, אני מתאר לעצמי שסליחה, הנבורה זה מילה נרדפת לנבואה, אז אין הבדל ביניהם, שבטח התכוונת לביניהם. זה לא נכון, אומר רבי יהודה הלוי בעצמו בספר הכוזרי, אינו דומה גוף מת שפעם היה חי, לפסל שלם שמעולם לא היה חי. ולכן אמר הנביא, התחיינה העצמות האלה, ודאי שתחיינה בסופו של דבר, כיוון שפעם חלו בהם החיים, אז החיים ימשיכו לחול בהם. שאלה הבאה, למרות שיש שיטות אחרות, מה ההבדל בין יהודי לגוי? אז מה קורה לגוי אם בוחר שלא לשחק? פשוט מתעיין כשמת? נעלמת ההכרה והתודעה, וזהו? ויהודי גם יכול? קודם כל, לגבי יהודי, איך אומרים, היית מת, לא ילך לך. כן. ולגבי הגוי, לפי מה שכותב הרב קוק, כן, הוא יכול להתעיין אם בא לו. כן.
אבל לתינוק יש אפשרו בחירה יותר מהשאלה.
מה אתה רוצה לומר?
לגבי הבחירה הכנוסה שעוד לפני הבריאה בעצם.
יש מדרגות של הבחירה. ככל שהדברים מתקדמים יותר, הבחירה מצמצמת. למשל, אם אני שואל את עצמי, האם אני אפנה ימינה או שמאלה? אני בבחירה גמורה. ברגע שפניתי לאחד הכיוונים, הבחירה הצטמצמה, כיוון שכבר בחרתי.
אוקיי. בסדר? לא, אני אומר, יש את העניין, מה שרציתי להגיע זה שתינוק לא בוחר, למרות שיש לו שאלה בחירה,
אני אומר לך שתינוק לא בוחר.
אני סבור בכל אופי שזה לגבי, אני בוחר בשבילו,
אני קופה עליו. לא, זה נתונים. את הנתונים אתה קופה עליו, אבל איך להגיב לנתונים הוא קובע. ודאי שהוא מודע. זאת אומרת, כשאתה מביא לי נתונים, אני מחליט מה לעשות עם הנתונים האלה.
אוקיי, אתה מאבד אותם, ואתה בסוף אומר, כן.
נכון, זאת אומרת, אתה יכול לכפות על התינוק מיליון נתונים, אבל התגובה שלו זה תלוי בו. אותה המשנה מתייחסת לכלל ישראל כאל נשמת על, כנסת ישראל. וזה סותר את העובדה שיש טיפוסים, פרטים, שלא יכולים להיכלל בכלל, אלא אם כן. אבל המילה המרכזית היא כל, והיא מורה על כללות, התכללות. זה גם נכון. זה גם נכון, אבל זה לא הכל. כי בכל זאת, לא כתוב כל ישראל יש לו חלק העולם הבא, אלא יש להם. אם כן, זה נוגע גם לפרטים. בבקשה.
לפני שהיה יש, איך אפשר לבחור במקום של אצילות, עין, אתה לגמרי בביטול מוחלט?
לא. לא בביטול מוחלט.
יש מציאות של אני בעולם של...
דווקא בעולם של, של עין יש אני ועוד איך. אני זה אותיות עין. דווקא שם אני...
אבל זה האותיות משתנות קצת.
כן, אבל שם דווקא האני יכול מלוא תוקפו. כן, בבקשה. מה?
אז זה יכול להיות שיש מציאות אני בעולם
הזה. אה, זה, שאלה איזה אני זה? כן, מה השאלה הבאה? אנחנו מדברים פה על עולם מסוים, יש הנחה כזאת שאנחנו
כאילו מובן מלא, וזה הנחה שעליה מסים את הכל. וזה בכלל, אני לא מסים על הנחת יסוד הזאת.
איזה הנחת יסוד?
שעדיף יותר להיות יהודים איפה בחיים האלה פה.
אתה מניח כהנחת יסוד שעדיף להיות יהודי בעולם הזה.
פה בכיתה מונחת ההנחה כבר
שעדיף להיות גוי.
בעולם הזה, לא עושים. הנה, עובדה רואים שכולם, אדם שלא יכול ללמודים, מוכן ללמוד 7 שנים, או לעשות דברים הרבה שנים, וכדי...
תגיד לי, שמעת על זה שיש לנו מילואים, פיגועים, קליטת עלייה, בעיות של מים, בקיצור, מיליון בעיות. בעוד שאפשר לראות כמה כבשים בדרום, בניו זילנד, בערב לצפות במשחק עם בירה בצד ימין, מקטרת מצד שמאל, ליד הפופקורן, וחתול על נעלי הבית. נכון?
נכון, אם זה היה...
לפחות אם אתה שואל מבחינת העדפה האישית שלי, אני אוהב יותר מנוחה מאשר מאמץ.
אבל תודה רבה, יש אפילו הרבה כי לומד אותנו ביותר מורן
אני מבין מה שאתה הולך לעשות עכשיו. אתה רוצה, אתה תנסה עכשיו לשכנע אותי שאני לא צודק. זה לא יעזור, תשמע. לא, לא, ויש אני עקשן. הלאה. כבוד הרב, בהמשך לשיעור מאתמול, האם יש לגויים נשמה? ואם כן, איזה נשמה היא? נשמה כמו של יהודי, או אולי רק גלגול של יהודי לצורך השלמה של משהו בעולם הזה, כמו הדוגמה של אברהם אבינו מאתמול, תודה. מכיוון שדיברנו על הגרף פוטוצקי, נכון? משהו. האם יש לגויים נשמה? כן, יש לגויים נשמה. ואם כן, איזה נשמה? הרב קוק קצת התחיל לדבר על זה, מה שקורה הנפש הכוחנית. אבל זה לא לגמרי מספיק, כי מה זה הנשמה של הגוי? זה נושא רחב מאוד, שצריך לדון בו אם היינו לומדים למשל את ספר התניא, פרק א' ב', והקריאה המצויה בו שהיא בלתי נכונה, והאופן הנכון לקרוא בזה. אז היינו יכולים להרחיב, אבל אני לא יכול כעת. יש נשמה לגוי, רק צריך ללמוד מה המשמעות של הביטוי הזה. מינוס A פלוס A. הסיטרה אחרה הוא המינוס? כן, אפשר להגיד. סיטרה אחרה, זה מינוס. שמעתי שבישיבת רמת גן הם מכנים את אוניברסיטת בר אילן אוניברסיטרה אחרה. טוב. שלום כבוד הרב. הרב אמר באחד המזמנים, הזכיר שהעולם הוא עין מיש ולא יש מעין, תודה. נכון. טוב, כן.
לכאורה אולי חסר לגויים נתונים, כי למעשה הם הולכים
אבל בכל זאת אני רוצה להסביר, נכון שהם קוראים ככה לאוניברסיטה, אבל צריך לדעת שהישיבה היא דווקא מצד מזרח, והאוניברסיטה מצד מערב, כך שכשמפללים זה, התפילות עוברות דרך האוניברסיטה. כן. מה אתה אומר? נו. אתה שואל את השאלה שלו. אתה אומר, אם האדם היה יודע את האמת, איך לא היה חפץ להיות יהודי?
נכון? איך הוא יודע את האמת במקום שהוא בא?
ודאי שבמקום שמנו הוא בא, איך יכול להיות שהוא לא יודע את האמת? אני לא מוכר את האמת, כיוון שאני יהודי, גם לי קשה לתפוס את זה. אבל בכלל, הזהות של הגוי היא זהות שונה מהזהות של היהודי. כן? זה דבר ש... איך לומר, מי שלא גדל כגוי, קשה לו להבין את זה. ככה נראה לי. איך אפשר לראות? כן, קשה לתפוס את זה. כלומר, איך אדם, למשל, יכול לדעת שמרכז ההתרחשות נמצא מחוץ לו, ולא לחפוץ לבוא אל המרכז? איך... הגמרא אומרת שיושבי מחוזה, מחוזה זאת עיר בבבל, אבירי לב הם. מה זה אבירי לב? אדישים. שמה? שהם רואים כבוד שמיים פעמיים בשנה ואינם מתגיירים. מה זה פעמיים בשנה? שהיו שמה עושים את הירחי קלה באדר ובאלול, היו באים אלפים רבים לשמוע את הדרשות של האמוראים, ואפילו התוספות אומרים שאש הייתה נראית מן השמיים יורדת בין התלמידים, והגויים היו רואים את זה ואינם מתגיירים. ככה כתוב. מכון מאיר עושה עבודה טובה, אם יש תלמידים שמשוכנעים כל כך שעדיף להיות יהודי. תודה על המחמאה, אבל לומר לך את האמת. התלמידים שאומרים שעדיף להיות יהודי זה בגלל חוויות שהם עברו בעצמם, מתוך חשבון נפש אישי. זה לא מכון מאיר ששכנע אותם. נכון? טוב. מספר שלילי לא קיים בממשות. הוא לא מספר טבעי. אז איך ניתן להשתמש בו לצורך הסבר העין? אין לכך הקבלה אמיתית במציאות. כבודו שכח שיש מספר שמשתמשים בו בחשמל, נקרא I, שהוא תואם שורש של מינוס אחד. ואין שום אפשרות מנטלית או פיזית בעולמנו אנו לתפוס מה זה שורש של מינוס אחד, אבל הנוסחאות בנויות על זה. אז כנראה שהמספר השלילי משחק תפקיד בעולם. בדיוק כמו שגם האנטי חומר משחק תפקיד בעולם החומרי. טוב, איפה היינו? אז היינו במערל, כן, נו, מה אתה רוצה?
זה מה שאנחנו אמרים לפני שתי משפטים, שאיך יכול להיות שגוי רואה משהו, את העיקר או את המהות מחוץ אלו, הוא לא רוצה ללכת אליו. נו. זה בדיוק מבדע שהוא לא רואה את זה.
לא, יש גויים שהם כן בעלי הכרה כזאת.
והראיה לכרה זה הגרים.
לא, סליחה, אבל יש גויים שהם כן בעלי הכרה כזאת.
הם גרים, ברובם גרים.
אבל נדבר על אלה שלא מתגיירים. יש גויים שהם כן בעלי הכרה כזאת, שמרכז החיים נמצא באומה הישראלית, והם אינם מעוניינים להתגייר, והם מבקשים הערה מהאומה הישראלית. וכאן השאלה היא, איזה צורת קיום זו? כל מה שנקרא חסידי אומות העולם. איך לתפוס את הדבר הזה? זה דבר שקשה לתפוס אותו.
זה כמו יהודים ישראלים, יהודים שמאמינים שיש בורא עולם הכל, אבל עדיין נשארים כביכול במגזר החילוני או לא מאמין, אבל הוא מאמין שזה יותר מאמין, יותר מרבה אנשים. אבל הוא אומר, לא באמת כן, מצוות זה. למה? כי זה הקטע שזה לא נוח לו, קשה לו.
אני לא בטוח שזה רק זה. בגלל שיש אצל אותם גויים מוכנות אמיתית. אפילו למסור את הנפש על אמונתם, זה לא ככה. אלא מה? יש צורת קיום של אדם שמכיר שהוא עומד בחוץ. כן, מה אתה רוצה?
תודה רבה, מדבר דברים של הספרים. אני חייתי את זה, ואני חייתי גם גויים, ואני גם הייתי מוכן, אם אני יהודי, והייתי מוכן למסור הנפש.
אתה לא מכיר את כל הגויים.
שנייה, זה אומר שלא.
יש גויים שאני מכיר שאתה לא מכיר.
נכון, כמובן. הייתה לי מטרה לפני, נגדתי יהודי, בלתי בבות, והייתה לי מטרה אחת, ליהנות איך שאני רוצה, ואני הייתי מוכן למצוא נפש, ואני נסכים ממש למצוא נפש, אני נענה. ואני מרגיש את זה, ואני מבין בדיוק את זה ככה, שהמסירות הנפש הזאת, בגלל שלא צריך ליהנות. אז זה הבדיל.
אתה אומר שזה הכל מתוך כוונות אינטרסנטיות. ואני לא חושב ככה. בסדר, הלאה. אתה רואה? זה ביטוי למחלוקת. מותר שתהיינה מחלוקת. שתהיינה מחלוקות, כן. זה דעות שונות, צדדים שונים. טוב, ובכן, אני חוזר פה לדברי המהר"ל. ודעת רבי נחמיה, חירות מן המלכויות, שהמלכויות הם מתנגדים לישראל תמיד, אז הסברנו עכשיו קצת יותר. וידוע כי ההתנגדות הוא מפני כי ישראל הם נבדלים ואומות העולם הם חומריים. אז הבנו עכשיו מה זה חומריים ומה זה נבדלים. ודבר זה כבר בארנו פעמים הרבה מאוד. ומפני זה אמר שמי שעוסק בתורה שהוא שכל נבדל מן החומר, אין שולטין בו המלכויות, שכוח שלהם חומרי, ולכך הוא חירות מן המלכויות, ודבר זה גם כן מבואר. בסדר? זה בעצם מה שהסברנו עד עכשיו. לדעת ולדעת רבנן, רבנן חולקים גם על רבי יוסי הגלילי, וגם על רבי נחמיה. והם סוברים שמה שכתוב, חרות על הלוחות, אתה תקרא חרות אל החירות, הכוונה חירות מן היסורים. שאם לא היו חוטאים בחטא העגל, לא היו ייסורים שולטים בישראל. אני עוד לא יודע מה המהר"ל אומר, אז מה אתה מעיר על זה הערות? וידוע כי הייסורים הם מפאת החומר בלבד. כי הצורה אין מקבלת שינוי. ומה, זאת אומרת, כיוון שיש פה מאבק שליטה בין החומר לבין הצורה, מאחר והחומר יש בו שינוי, אז הוא עשוי, הוא גם מזמין את הייסורים. מאחר והצורה אין בה שינוי, אם הצורה היא השלטת, גם אין הייסורים שולטים. יש פשרה עבור התלמידים שבטוחים שכל כך טוב להיות יהודי. יהודי חילוני. גם בעל נשמה יהודית איכותית, וגם חי בניו זילנד. הלא כן? לא כאן, אני ממש לא מסכים. דווקא אם אתה יהודי, זה כבר לא טוב לך לחיות בניו זילנד.
וגם פרייר גמור.
גם פרייר גמור, בוודאי. הוא רוצה הוכחות, שיבוא למכון מיר. הנה, אתה רואה, לא הלך לך. תשמע, יש פה מי שממש תוקף אותך. טוב. ומה שסובר, רי, כמה לרבי יהודה, שהוא חירות ממלאך המוות, או רבי יוסי הגלילי בעצם. לא, כן, זה גם רבי יוסי הגלילי וגם רבי יהודה בעצם. ורבי נחמיה מן המלכויות, ורבנן מן הייסורים. כי לדעת רבי יהודה רצה לומר חירות אף ממלאך המוות, שהוא הידר בעצמו. אבל, ואצלו זה בקל וחומר, אם ממלאך המוות יש לי חירות, קל וחומר מן המלכויות. אבל דעת רבי נחמיה דווקא מן המלכויות הוא חירות, שהמלכויות אף הם, אף שהם מתנגדים לישראל, אינם בעצמם היעדר, רק מתנגדים לישראל. ולכף דווקא חירות מן המלכויות ולא מן מלאך המוות. כלומר, זה שאדם קיבל תורה לא מציל אותו מן היעדר המוחלט. ולרבנן דווקא מן הייסורים שהם מקריים, שכל הייסורים הם מקריים בלבד, שהם באים על האדם במקרה. ואין המקריים יכולים לשלוט בתורה שהיא שכלית, כלומר עצמית ולא מקרית, אבל המלכויות שהמתנגד הוא בעצם, כי המלכויות מתנגדים בעצמם לישראל, אינו כך, כי אין הדבר שהוא במקרה כמו דבר שהוא בעצם. ואפשר לפרש שכל אחד בא להוסיף, כי לדע, כלומר, עד עכשיו הסברנו, עד רבה, שרבי יהודה או רבי יוסי הגלילי הוא זה שכולל הכל. ורבי נחמיה פחות, ורבנן פחות. אבל אפשר גם להסביר הפוך. ואפשר לפרש שכל אחד בא להוסיף, כי לדעת מי שאומר חירות ממלאך המוות, אין חידוש כל כך. כי מלאך המוות שולט תמיד, והתורה מבטלת דבר שהוא שולט תמיד. כלומר, תורה ומלאך המוות זה מאותו מין. זה נצחי וזה נצחי. לכן, אפשר לומר, התורה נמצאת במגרש שלה. לכן מי שמקבל את התורה, אין פלא שהוא יכול להתגבר על מלאך המוות. אבל אולי על המלכויות שהן לא נצחיות ממילא, אין אפשרות להתגבר. אבל המלכויות אינם תמידיים, אין התורה גוברת על זה. ולדעת מי שאומר, אף חירות מן המלכויות, כי המלכויות שולטים בעולם זמן מיוחד. ולכן, ולכך אין שולטים עליו. אבל האיסורים הם לפי רגע בלבד, כמו שעניין המקרה לפי רגע, אין כך. ורבנן אומרים, אף איסורים שהם במקרה לפי רגע, גם כן התורה מבטלת, עד שלא נמצא שום מיידר. ועוד יש בזה דברי חוכמה באילו שלוש דעות. כן, עכשיו המערה נכנס יותר לעומק. אומר, זה שיש שלוש דעות, מה היא מעלת התורה? זה בעצמו עצמותי לתורה שיהיו שלוש דעות לגבי הבנת מהותה. למה? כי התורה שהיא תליטאי, מבטלת אלו שלושה דברים והבן זה. כן.
שאומר אין שולטים עליו, הכוונה התורה? ולכן אין שולטים עליו.
הייסורים.
כי המלכיות שולטים בעולם הזמן מיוחד, ולכן אין שולטים עליו.
לא, לדעת מי ש... לכן מי שקיבל את התורה, המלכויות לא שולטות עליו.
אז אין שולטים עליו, זאת אומרת, מי שהיא בתורה, אין המלכויות.
מי שקיבל תורה, אין המלכויות שולטים עליו. זה מה שהוא אומר.
מה זה התורה שהתלייתאי?
התורה שהתלייתאי. זה ראינו, יש... מה? אתה עונה או אתה שואל? אתה שואל, מה זה שהתורה התליטאי? אז זה ראינו על הפסוק, בחודש השלישי לצאת בני ישראל, שדרש ההוא גלילה, היה חכם גדול, גלילי, שדרש בריך רחמנה, ברוך השם, דיהב לן אורייתא תליטאי, שנתן לנו תורה משולשת, לעמה תליטאי, לעם משולש, בירחה תליטאי, בחודש השלישי, על ידי תליטאי, שהוא משה, שהוא בא השלישי אחרי אהרון ומרים. בסדר? זאת אומרת שיש לתורה משהו שבאופן מהותי הוא שלשי. בסדר? אז כיוון שהתורה היא שלשית, לכן יש לה התגברות על שלושה גורמים, שמלכויות, מלאך המוות והייסורים, ומי שמבין את עמקי החוכמה יודע על מה המהר"ל מדבר. למה אני מתכוון? מה?
זה לא קשור, שלושת ימים גם קשור
בעניין הזה. אפשר להוסיף עוד דברים. השאלה היא, אם אנחנו עכשיו נמנה את כל הדברים ששייכים לזה, השאלה ככה, אם אנחנו נמנה את כל מה שקשור לזה, האם זה יקדם אותנו? התשובה היא לא. לכן לא נתייחס ליערה. עכשיו, רגע, אני לא גמרתי. אני מסביר את הנושא של השלשי. כן, זאת אומרת שהתורה היא שלשית במהותה, כך מסביר המהר"ל בפרק הרלוונטי לנושא הזה, שהתורה היא בבחינת חוט המשולש לו במהרה ינתק, שהיא כוללת את המידות. כיוון שהיא כוללת את המידות, היא גם נצחית. כי כל דבר שהוא חד צדדי, יש לו אחרית. מה שכולל, אין לו אחרית, הוא נצחי. אז כמו כן גם, התורה היא מבטלת אלו שלושה דברים, והבן זה. מה הוא מתכוון? הבן זה. מה? לא, הוא מתכוון לומר שזה מתאים לספירות או לנתונים בתורת הקבלה, כן? מה זה מלאך המוות, מלכויות וייסורים, וזה שלושה צדדים של הקליפה, מי שמבין בדבר הזה. כן, ואיפה היינו? כן, בבקשה.
רשום בתורה מבטא דבר שהוא שולט תמיד, אבל המלכויות אינם תמידים, אין התורה גוברת על זה. אני לא מבין למה, מהמשפט הזה, למה היא לא גוברת על דבר שהוא לא תמידי.
אתה קודם כל זכית לדבר שאני לא זכיתי לו, והוא לראות את הכתב יד של המהר"ל. כי אמרת שרשום כאן. אבל, זה גם כתוב. זה נכון. עכשיו, דבר נוסף, אתה שואל מדוע אם המלכויות הן לא נצחיות, אז למה התורה לא גוברת? פשוט. זה כמו שלפעמים יש זרם יותר מדי חזק, אתה לא יכול לתפוס את זה. נגיד, אדם נוגע בקו מתח חשמלי גבוה. מה קורה לו? הוא לא מתחשמל. זה מה קורה לו? הוא נדחף. כלומר, אם אדם נוגע בכזה דבר, פשוט הוא עף לכיוון השני של החדר. למה? כי הזרם כל כך חזק שאין לו אחיזה בזה. לעומת זה, אם הוא ייגע ב-400 וולט, 500 וולט, זה מסוכן הרבה יותר. כי הוא יכול להתחבר לזה ולמות. בסדר? זאת אומרת, התחשמלות זה דווקא בזרמים נמוכים. אז כמו כן גם, אפשר לומר, המוות, היעדר, זה זרם חזק, חזק מאוד. נו, אז התורה, מביאים, נגיד, גיבור מול גיבור. אבל מה, התורה תתעסק בפינץ, כמו המלכויות? זה מה שהוא אומר. כלומר, המלכויות זה שייך לקליפה החיצונית של הקיום. זה העולם הזה. אז התורה לא מבטלת את זה, כי מילא העולם הזה יש לו ביטול. אז חבל על האנרגיה. מה?
המלכות
תעוף אחורה אם היא... בדיוק, לכן התורה לא נוגעת במלכות. המלכויות ימשיכו... כן, זה הפוך על הפוך. לכן הוא נתן שני הסברים. הוא אומר, מצד אחד אפשר להגיד שאחד כלול בשני. לא, עד רבה, לא זו אף זו. כן, יש שתי הסברות.
שני
מורלות
לאותו ים, לאותו...
כן, אבל זה שתי הסברות שונות.
מה הגדרת מלכויות?
מלכויות, זה האימפריות. בבל, פרס. מה? כן, מה?
גליל אמר שהנצרות מנסה להתנתק ליהדות ואיך השילוש.
כן, כן, ודאי. השילוש הנוצרי יש לו אחיזה ברעיונות משלנו, רק שהם הפכו את זה לרעיון אלילי. כלומר, התורה משולשת, אז הם אומרים שהאלוהים משולש. הם חושבים שהוא מורה לגיאומטריה. אם התורה גוברת על מלאך המוות, שיכול להכניע מלכויות, קל וחומר שגוברת על מלכויות. כן, זה הפירוש הראשון של המהר"ל, שבאמת אמר, אם אפילו על המוות התורה גוברת, קל וחומר על המלכויות. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני אומר הפוך, שמכיוון שהתורה היא עוסקת בנצח, היא לא תתעסק בדבר החולף. אז יש שני פירושים. עכשיו, אם לא מוצא חן בעיניך הפירוש השני, אתה רשאי לבחור בפירוש הראשון, הנה המהר"ל, fair enough, נתן לך את כל האפשרויות. האם ניתן לעשות הכללה ולטעון כי אומות העולם בוחרות שלא לקחת אחריות, ולעומת זאת, עם ישראל לוקח אחריות, ואם כן, כיצד ניתן להסביר את העובדה המצערת שעשיו מתעקש ולא ירף לקחת את הבכורה, האחריות והשליטה מתאומו? שאלתך השנייה סותרת את שאלתך הראשונה. טענת שהגויים לא רוצים לקחת אחריות, ולכן היה לך קשה כשראית שעשיו כן רוצה לקחת אחריות. אבל אנחנו נענה ככה, זה לא נכון שהגויים לא רוצים לקחת אחריות, ממילא גם השאלה השנייה איננה שאלה. נכון? אז איפה היינו? ועוד יש בזה דברי חורד. ולפיכך כאמר, טוב, זה, אני רואה שזה ידרוש מאיתנו הרחבה, נשמור את זה לפעם הבאה, בעזרת השם יתברך, הכל.